שלום וברכה וערב טוב אחרי החגים גם אתה גם אתה תתחדש ובכן קהל קדוש אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק אשר נקטע בשל חג הסוכות במסכת אבות בפרק השישי ואנחנו בעיצומה של משנה וו. פרק וו, משנה וו. זה צירוף מקרים. וו, וו. ואנחנו במשנה מרתקת, שעוסקת בין היתר ב-48 דרכים שהתורה נקנית בהם. נכון? כלומר, בשביל ללמוד תורה, בשביל לקנות תורה, צריך למלא 48 תנאים. זה מרגיע. היה אפשר לחשוב שצריך למלא 200 תנאים. והנה, צמצמו לנו. סך הכל, רק 48. ודאי שיש משמעות לסדר. צריך להתחיל מהדבר הראשון. יפה. כן, מה הדבר הראשון שלמדנו? בלימוד. כן, בתלמוד. כן, אתם צודקים. אתם צודקים. כן, תודה רבה. תורה נקנית בתלמוד, וזה חשוב הסדר הזה. למה? כי זה אומר שאתה לא תוכל לקנות את התורה בטריקים. חייבים ללמוד. גם אם תצלם סיכומים, צריך ללמוד. כן, זה דברים מובנים אליהם. טוב, אני חושב שבפעם הקודמת התקדמנו מתוך 48 הדברים, למדנו שניים מהם, נכון? בתלמוד, פרק שישי, משנה שישית. מה כל כך מסובך? בסדר? אז למדנו מתוך 48 הדברים שהתורה נקנית בהם, למדנו שני הראשונים, בתלמוד, בשמיעת האוזן. אז כמה נשאר לנו? 46. כן. מה זה שמיעת האוזן? קצת הסברנו, הכוונה לדעת לשמוע מה באמת נאמר. זה לא כל כך פשוט, כי יש איך שהדברים נראים, ויש איך שהדברים נשמעים. ייתכן שאני אראה לך דבר מסוים, אבל צריך לשמוע דברים אחרים. למשל, בתלמוד, כשאדם לא מסכים עם חברו, אומר לו, לא שמיעה לי, אין הדבר נשמע לי. אבל לפעמים אומרים, רואה אני את דבריך. אז יש לפעמים שראייה היא הסכמה שכלית, אבל מעבר להסכמה השכלית צריכה גם להיות שמיעה. ולפעמים אני לא מסכים עם מה שאתה אומר, לא בגלל שזה לא נראה, אלא בגלל שזה לא נשמע. ויש לנו אפילו הלכה שאומרת שכשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. זאת אומרת, גם בלימוד התורה, אתה צריך לדעת האם הדברים שאתה אומר נשמעים או לא נשמעים. אם זה עבר שאינו נשמע, אל תאמר אותו. אף על פי שהוא נראה, אבל הוא לא נשמע. הסימן שהוא לא נכון.
מה זה מה שהוא לא נשמע? לא יכולו לקלוט אותו?
כן, לא יכולו לקלוט אותו. יש למשל בתלמוד שגלוי וידוע, גמרתם שם עם הכיסאות האלה, המוזזים כל הזמן, זה בלתי נסבל. התלמוד, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו כרבי מאיר. רבי מאיר, גדול התנאים. ומדוע לא פסקו הלכה כמותו? הרי אין הלכה כרבי מאיר. מפני שלא ירדו חבריו לסוף דעתו. ואז מה? השם יתאמצו. לא, אם אי אפשר לרדת לסוף דעתו, סימן שזה לא להלכה. אף על פי שזה נכון. אבל זה לא יורד לעולם. הוא פונה אל רובד של הבנה שאיננו שייך לעולם שלנו. אז אי אפשר לפסוק הלכה כמותו. או כמו שמצאנו במספר פעמים בתלמוד, שיקשו לחכם כלשהו קושיה והחכם שתק. אז יש שני אופנים להסביר את שתיקתם של החכמים. יש אפשרות לומר, הוא שתק כי שתיקה כהודעה. אתה שותק, סימן שאתה נכנע. יש אפשרות אחרת, לומר שהוא שתק בגלל שלא היה לו מה לענות, אבל לא שהוא לא צדק. כלומר, הוא יודע שמה שמקשים עליו איננו קושיה באמת, שיש מה להשיב על זה, רק אין לו מילים כדי להשיב. כי הוא נמצא ברובד אחר, הוא שומע אחרת. בסדר? אז אם כן, שני הדברים הראשונים שנדרשים בשביל ללמוד, לקנות את התורה, זה אחד, ללמוד, והשני, לשמוע בתלמוד, בשמיעת האוזן. עד כאן ברור? כן.
אז לשמוע זה בעצם להבין או לא בכלל?
זה הבנה יותר עמוקה. זאת הבנה שבאה מתוך הפתיחות. למשל, אומרים, יש ביטוי בחז"ל על דברי חכמים. כתוב, לא תסור מכל אשר יגידו לך ימין ושמאל. יש הרבה פירושים לביטוי הזה, מה זה ימין ושמאל. בספרי נאמר, אפילו מראים לך בעיניך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, שמע לכל דבריהם. שים לב לביטוי. הם מראים בעיניך על ימין שהוא שמאל, אבל אתה צריך לשמוע. כלומר, אם ראית על מה שהם אומרים ימין, אתה רואה את זה כשמאל, ועל מה שהם אומרים שמאל, אתה רואה את זה כימין, סימן שיש בעיה בשמיעה.
אבל שבוע שעבר,
כשמאל,
אני אומר גם, שאם הרב אומר לך משהו, ואתה יודע שזה
נכון,
אז אתה לא
תעשה
משהו.
נכון. מתי אני אמרתי את זה? לפני שבועיים, נכון? בשיעור האחר. ואני הבאתי לזה מקור, נכון? מהו המקור? הגמרא בתלמוד הירושלמי, מסכת הוריות. נכון. הירושלמי במסכת הוריות אומר, יכול אפילו מראים לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין שתשמע להם? תלמוד לומר ללכת ימין ושמאל. אם כן, יש הנחיה של התלמוד, שאם החכמים אומרים לך על ימין שהוא שמאל, שלא תשמע להם. נכון? המקור שהבאתי היום, איפה לקחתי אותו? מהספרי, נכון? אמרתי שזה בשם הספרי? כן, אמרתי. כן. אז זה לא קושיה. זה הספרי אומר, זה התלמוד אומר. הספרי והתלמוד. מה זה הספרי? יפה מאוד. מאחר וכל הציבור שפה לא שאל את השאלה הזאת, סימן שכולם יודעים מה זה הספרי. מה זה הספרי? יפה. אתה רואה שהוא יודע. זה מדרש הלכה על ספרים במדבר ודברים. מבית מדרשו של רבי שמעון בר יוחאי. אז שם יש דרשות של חכמים, שגם הן מחייבות ההלכה לא פחות מהמשנה. ולפעמים הן עומדות בסתירה לדברי המשנה. בסדר? אבל אז תשאל השאלה, האם באמת הספרי והמשנה חלוקים זה על זה? או שמה, הם התכוונו בתחומים אחרים. מובנת השאלה? כן, התשובה היא שהדבר הזה שנוי במחלוקת בין המפרשים בעצמם. בסדר? יש מן המפרשים שאמרו שהספרי והתלמוד חלוקים זה על זה, ויש כאלה שעשו אוקימתא, הכוונה שאמרו הספרי מתכוון במקרה כזה, והמשנה מתכוונת במקרה כזה.
מה המקרים?
המקרים פשוט מאוד. יש דברים שהספק בהם תלוי בשיקול הדעת, ויש דברים שהספק בהם תלוי במה שנקרא דבר משנה. מה זה דבר משנה? הלכה מפורסמת. אז אם רבך טעה בהלכה מפורסמת, אתה חולק עליו. אבל אם הוא טעה בדבר שהוא תלוי בשיקול הדעת, אתה עושה מה שהוא אומר. מדוע? כי אף על פי ששיקול הדעת של אחרים חולק עליו, אבל שיקול הדעת שלו מכריע. זאת אומרת, כשאין הכרעה מוחלטת, אתה שומע לרב. כשיש הכרעה מוחלטת, אתה לא שומע לרב. בסדר? ביום העצמאות יש הלכה מוחלטת. כן, בוודאי. מי שאומר אחרת, טועה.
כן?
ברור.
זה בדיוק הנקודה.
אני יכול גם להוכיח את זה.
אז הרב, רגע, אם הרב בבית כנסת שלי אומר לא לברך, אז אני צריך לעשות מה שהוא אומר או לא?
בוודאי שצריך לעשות מה שהוא אומר.
אבל הרגע אמרת שזה שיקול הדעת, שזה לא שיקול
הדעת. אתה יכול ללכת בבית כנסת אחר.
רק אצלך.
מה פתאום? אתה רוצה, יש לי רשימה, יש לי רשימה של מאות בתי כנסת שאומרים הלל בלילה עם ברכה ביום העצמאות. אתה רוצה? נביא לך אותה. יש לי רשימה כזאת. בסדר? אולי פעם כדאי לפרסם אותה. כן. למשל, אתה היית פעם בחיפה? זו, אז ביום העצמאות, בליל יום העצמאות בחיפה, הרב אליהו זיני, אוקיי? הוא עושה שם מניין 2,000 איש, מה? עם ברכה. בית הכנסת איפה? בבן יהודה. נכון, נו, אז מה אתה? כן, פשוט. טוב, אבל בואו נחזור לעניין שלנו. אז שמיעת האוזן. שמיעת האוזן זה סוג, אם כן, של רגישות מסוג מיוחד. צריך לדעת לשמוע. זה חלק מהחינוך. לפעמים יש תאווה כזאת, כשאני שומע דברי תורה, מיד להשיב. הרי אני צריך להיות ביקורתי. ומפני החשש שאם לא אשאל, עלולים לעבוד עליי, אני מפסיד את כוח השמיעה. לכן לפעמים צריך להשתיק. להשתיק את הרצון לומר משהו, כדי שתיבנה האוזן המיוחדת המאפשרת להבין את מה שהמורה אומר. מובן? אז זה שמיעת האוזן. דבר עדין ביותר. כן. יש, למה שמיעת האוזן דווקא? היה אפשר להגיד בשמיעה, נכון? כנראה שיש סוגים שונים של שמיעה. יש שמיעת הלב. יש שמיעת המוח, בוודאי. ויש שמיעת האוזן. מה שמיוחד בשמיעה של האוזן זה הפסיביות שבה. כי האוזן לא יכולה לזוז ממקומה, היא אפילו לא יכולה להיסגר ולהיפתח באופן רצוני, שלא כמו העין. זאת אומרת, כשאני בעמדה אוזנית, אני בעמדה של הקשבה, של קבלה. לעומת זה שמיעת הלב, יש הרבה מסננות בדרך. כן. בשמיעת האוזן, בעריכת שפתיים. מה זה עריכת שפתיים? שהדברים יהיו ערוכים בשפתיים. מה זה אומר? את אמרת בצרפתית, נכון? דיספוזיציון דה לבר. אבל תסבירי לי, מה זה?
אתה שומע הכל, אני שוכר
עוזר מאוד. ואת, יש לך עריכת שפתיים, אה? כן. פשוט מאוד. עריכת שפתיים זה לומר את הדברים. זה מאוד מעניין. למה זה חשוב לומר את הדברים? אני לומד דברי תורה. קראתי, הבנתי, התבוננתי. למה אני צריך גם לומר את הדברים? כי בעריכת השפתיים אני אדע איפה טעיתי. כשאדם חוזר על הדבר ואומר אותו, פתאום הוא שם לב איפה יש טעות. אם אני לא אומר, אני עלול לקבל את הדברים בלי לשים לב.
כמו שאומרים הרב הלימוד גמרא, שאתה לא מבין מישהו אחר, אתה לא מבין הבנת.
בדיוק, נכון. אם אתה לא מלמד, זה גם זה דומה ללמד. כן, אתה אפילו צריך ללמד את לעצמך. בעצם, מה הדבר שאמרתי? אמרתי, או שהבנתי, הבנתי כך וכך. אז עכשיו אני אומר את זה, ואז אני יודע איך זה נשמע. יש פה איזה בג, משהו לא נכנס. עריכת שפתיים.
זה אומר שצריך ללמוד תוך כדי דיבור?
לכן צריך ללמוד ולדבר. לא תוך כדי דיבור, אבל ולדבר. כן, יש דברי אחת מהחכמות בתלמוד, ברוריה. אשתו של רבי מאיר, שהיא ראתה שהתלמידים היו לומדים בלי להוציא מן הפה ומחתה בהם. היא אמרה, חיים הם למוצאיהם, אל תקרא למוצאיהם, אלא למוציאיהם בפה. צריך ללמוד עם הפה. אבל למדתי יש משהו יותר עמוק מאשר היסוד הטכני. הדיבור זה מהות האדם, לא? לפי היהדות לפחות, ויהי האדם לנפש חיה, מתרגם אונקלוס לרוח ממללה. מה זה ממללה? מדבר, נכון. זה מהות האדם, לכן בחלוקת הנמצאים, אנחנו אומרים דומם, צומח חי, מדבר. מדבר זה ציון של האדם. אצל היוונים היו רגילים לומר דומם, צומח חי ומשכיל. זאת אומרת, הכיוון של החשיבה היוונית הוא לכיוון לעבר המופשט. ככל שהדבר המושג הוא יותר מופשט, כך הוא יותר נעלה. בעוד שבעם ישראל יש תביעה של אחדות. כיוון שיש תביעה של אחדות, רוצים שהמחשבה תבוא לידי ביטוי פיזי, ולכן זקוקים גם לדיבור. עד כאן מובן? טוב. בעריכת שפתיים. בבינת הלב. מה זה הלב? הלב פירושו, בהקשרים האלה, האינטואיציה. כלומר, זה לא מספיק שאתה שומע ועורך בשפתיים, צריך גם שתהיה לך אינטואיציה. זה נקרא בינת הלב. ולכן, מה? אינטואיציה. כן, לפעמים הדברים ברורים, כל הטענות ברורות, ואינטואיטיבית אתה יודע שזה לא נכון. לנשים יש יותר, נכון? בינה יתרה נתן באישה יותר מבאיש. זאת אומרת, העמדה של לומד התורה היא עמדה נשית, לפי זה. כן? כלומר, כשאני עושה, זאת עמדה גברית, כשאני לומד, זאת עמדה נשית. מה? בימינו זה מה?
מטושטש.
מטושטש? למה זה?
תראה,
לא הבנתי. בכל אדם יש ממד נשי וממד גברי. הביטוי הנשי של האדם זה הלימוד. הביטוי הגברי של האדם זה העשייה. מה זה קשור לאם הוא איש או אישה? שני דברים שונים. יש בעברית, כשרוצים להגיד מילה מופשטת, אומרים אותה בלשון נקבה. נכון? למשל, אומרים גדולות ונפלאות. זה לא אומרים שאני שואף לגדולים, אלא אני שואף לגדולות. כן? זאת אומרת שהביטוי המופשט הוא נקבי. הדרך הנקביות מגיעים לידי ההשגות היותר עליונות, כמו שכתוב.
אני לא יכול להתעלם מזה שזה תפקוד מאוד אחרונה.
מה? למה? מה, זה לא כתוב בחז"ל? בינה יתרה נתן באישה?
זה לא קרה.
מה?
זה לא קרה בפועל?
כתוב במפורש, רגע. כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקולה. אומרים חז"ל שאברהם תפל לשרה בנבואה. נכון?
אבל נשים לא מלמדות תורה, ולא כל כך גם לומדות תורה בישיבות. אין ישיבות בגלל
נשים. זה נכון.
וגם אין מקובלות. אולי יש לך נשתן,
ולא מלמדות
נשים.
נכון. נכון, זאת אומרת שאצל נשים אין שום חיוב להתנהג כאישה כדי להיות אישה. לעומת זה, אצל הגברים יש צורך ביצירה של איזה מין ממד נשי בנפש כדי שהתורה תיכנס. ולכן החיוב אצל הגבר הוא יותר חזק מאשר אצל האישה. וזה מובן מה שאני אומר? כי זה מה שאין לו, נכון. כלומר, זה בדיוק ההערה הנכונה של יונתן. כן? שנשים, יש להם בינת הלב. אז זה, אז זה כבר קנוי. כן? מה שאין כן, בגבר הוא צריך להתאמץ, לקזות בינת הלב. כן, בבקשה. למה זה לא מספק? אני אומר דברים חכמים מאוד, תדע לך.
המשל המדרשים האלה, לצאת איזה חובה של היהדות,
למה?
כי בפועל זה לא התרחש, בפועל שהתרבות הייתה פטריארכלית.
נכון, אז מה?
אני
לא הבנתי. התרבות מעולם לא דיכאה את בינת הלב. לא, לא, סליחה, אני חושב שיש פה אי הבנה מוחלטת. התרבות היהודית מעולם לא דיכאה את בינת הלב. מה שאתה מדבר על משהו אחר, זה משהו אחר. שהיו תפקידים לגברים ותפקידים לנשים. ואתה אומר שהיום יש נטייה את זה לטשטש. השאלה אם אנחנו חיים בעולם מאושר יותר או לא, זה כבר שאלה הרבה יותר גדולה. זה לא קשור לעניין של מה שאתה מזכיר כאן. כלומר, אתה יכול להגיד, תשמע, אני רוצה עכשיו לתקוע את הנושא של הפמיניזם והיהדות בתוך הדיון. בבקשה, אתה יכול. רק תדע שזה לא הנושא של המשנה. מה? בשביל מה? אנשים יגידו לי שיצאתי מהנושא. לא, זה חשוב לי, לא אכפת לי לדבר על פמיניזם, רק אני רוצה שתבין מהו הנושא הנידון כאן. בסדר, אז בינת הלב, אתה אומר, דוקה אצל אנשים, אני חולק על זה. בגלל שהנחת היסוד של המסורת היהודית לדורותיה, שדווקא בינה יתרה יש באישה. כך שנושא בינת הלב לא קשורה ללימוד תורה או משהו כזה.
איפה המימוש בפועל של ההנחה?
פה בהרבה מאוד דברים. כמו עצם הזהות הנשית. זאת אומרת, אישה שיולדת, אתה רוצה תשובה? ראה, לא, תן לי לדבר. אישה שיולדת, משיגה על משמעות החיים הרבה יותר ממה שעשרות שנות לימודים של האיש שיכולים ללמד אותו. יש דבר כזה. כן? יש משהו חווייתי שדרכו היא לומדת את זה. יש איזו קליטה מקיפה. כן, המקובלים מדברים על האישה כאור מקיף, והגבר כאור פנימי. האור המקיף זה מין יכולת לחוש את האווירה של הדברים. לכן כל המדרשים שמדברים על אשתו של עוד בן פלט, זה לא במקרה. זה לא בגלל שחיפשו איזו אישה כדי לתת לה מעמד. כן? הרי היא לא כתובה בתנך, אשתו של עוד בן פלט. אלא יש הבנה שאם עוד בן פלט פלט, אז מוכרחה להיות איזו אישה שמה בסיפור. לפי העיקרון הצרפתי שחפשו את האישה. כן. אשת און בן פלט? און בן פלט מוזכר בתחילת פרשת קורח. כן? כתוב, ויקח קורח ודתן ואבירם ואון בן פלט בני ראובן ואנשים מבני ישראל 50 ו-200 ויעמדו לפני משה. אחר כך מוצאים קורח, דתן ואבירם, און בן פלט נעלם מהזירה. אז אומרים חז"ל שמי שהציל אותו זה אשתו. אמרה לו, לא כדאי לך להיכנס כל המחלוקת הזאת, הוציאה אותו משם. מה? כן, ומי שהרגה את קורח זה גם אשתו, נכון. נכון. זאת אומרת שאון בן פלט כנראה היה ממוצא הונגרי, ולכן קראו לו גם און בן פלט. דע לך, ראשונה, לפני שאתה אומר את השאלה האחרונה ואתה עוזב את הנושא. הניסיון שלי אומר כך, שכל מי שאומר, זאת השאלה האחרונה שלי, יש לו בדרך כלל עוד שאלה אחת או שתיים אחר כך. בוא ננסה.
אני אעצור בעצם. אם אנחנו הולכים למחשבה של הרב, אז לאותה צורת התבוננות, או אותו לימוד של הגבר, יש לנו ייצוגים למציאות. זאת אומרת, זהות זה דבר שצריך להיות מנוסח, צריך להיות באיזשהו אופן.
הוא ממומש.
ממומש, אבל זה לא רק באופן אישי, אלא באופן אגודי או...
אני אמר שזה לא קרה לנשים, לא הבנתי.
למה חוויית הלידה בתוך הטקסט היהודי לא הפכה לחוויה שמנוסחת על ידי נשים?
ועוד איך שהיא מנוסחת. הלידה הראשונה, כששם כתוב על חווה, ותלד את קין, ותומר קניתי איש את השם, היא זרקה את בעלה מהזירה, ושם יש אני והקדוש ברוך הוא, עשינו את הילד הזה. זה הדבר הראשון שנאמר על הלידה הראשונה, אני לא מבין אותך.
איפה זה במשך ההיסטוריה?
חווה זה אף טיפוס, לא?
אבל אי אפשר לקרוא לזה שאחרי זה היה לנו את נוח, והיה לנו את אברהם, והיה לנו אין ספור דברים שניסחו את הזאת לדופן. אין לנו נשים שמנסחות את הזאת הנשית באותה טיפוס.
לא שרה, לא רבקה, לא רחל, לא לאה, לא בלהה ולא זלפה ולא ציפורה. ולא... הם ילמוד?
יש זכות אבות, אז לא מבחינת...
הם ילמוד?
לא מבחינת האבות, יש להם צעדים, פעולות.
הם מדברות.
תימונים, עצות, אבל ללמוד מבחינה זאת שהבחינה תבונית, גיבור של איזושהי אמירה שיש בה תבונה ויש בה מסר עמוק, רחב, קדימה, בכלל, האומה וכאלה דברים, אני לא יודעת לנסח את זה, מאוד חסר באישה. האישה היא... כמעט
כמו כלי
במשחק,
זו
התחושה שלי, לפחות שאני קוראת על שרה ועל רבקה.
מה קראת על שרה? שהיא אמרה,
לא שאני כזאת קיימת, שהיא הציעה שביקשה שהגעת אליך.
נכון, נו, הלו,
הלו. זאת אומרת, היא
היא זרקה את ישמעאל.
היא לא מצטיירת אצלי כמישהי שמעבירה לאיזו חוכמה עמוקה, משהו מאוד מאוד אפשר להגיד אפילו כמעט נשי מכוער, ולא נשי שהייתי רוצה לקבל ממנו דוגמה.
אני לא יודע, חז"ל אמרו על יסקה שמוזכרת בסוף פרשת נוח, שיסקה היא שרה שהכל סכין ביופיה, או שהיא שוחה ברוח הקודש. כלומר, הופעתה הראשונה של שרה, על פני במת ההיסטוריה, לפי חז"ל, היא הופעה נבואית. אני לא יודע. אלא מה? השיח הוא מרוכז, אז זה מה שאני כן יכול להסכים, שהחלק שמדבר על נשים קטן יותר מהחלק שמדבר על גברים. נכון או לא?
זה... לא מחמיאים להם.
ולגברים מחמיאים? ושל הגברים כן?
לא של רבקה.
וראה, ושל הגברים כן?
של הגברים יש כן, אברהם הוא מדהים,
הוא מעורר השמועה, מה קרה לך? כן, בסדר? לא, אני לא רגע. לא, אני מת על הביטוי הזה, אבל רגע. בסדר, די. העניין הוא כזה, זה נכון שאברהם מעורר השראה, ויש יהודה, למשל, עם תמר, דווקא הוא לא מעורר הערצה והשראה, נכון? הסיפור הזה שם, דווקא מה שהוא עושה לתמר וכו'. יש לי הצעה בשבילך, תקראי. יש לי ספר שכתבתי שנקרא אימהות, שבו מדבר על הדמויות הנשיות בתנ"ך. כדאי שתקראי את זה. ושם, מה? אני כתבתי. כן. יש גם ספר של הרב שטיינזל, שנקרא נשים במקרא. מאוד מעניין.
זה אני מכירה לך.
כן? נו. בסדר.
זה מין כזה מאוד מאוד...
כן, כזה נתנו להם משהו.
לא יודעת להסביר, אבל זה כאילו ממש התאמצות על... להוציא את האישה בסדר
ודיבורה. לא, יש נשים רעות.
לא,
איזבל למשל, היא לא יוצאת משהו.
זה ברור.
היא התליה.
שאישה רעה, זה לא מדברים, זה ברור
כי... יש הרבה נשים רעות בתנ"ך.
זה ברור, אז זה
אנחנו
לא
מתווכחים.
אני מדברת על הטובות.
כן, אבל גם גברים רעים יש, אני מכיר כמה גברים רעים בתנ"ך. קיצור, לא שכנע אותי. כן, לא. מה שאני כן יכול לדבר זה על פרופורציה. אני יכול לדבר על פרופורציה, זה נכון. שהטיפול בגברים הוא מרובה יותר מאשר הטיפול בנשים, זה נכון.
השאלה היא למה הטקסט כל הזמן מדבר
על גברים?
לא, דרך הגבר, לא? זה שחזר אחרי זה מדברים זה יפה מאוד.
מי כתב את שיר השירים, איש או אישה?
איש.
יש תיאוריה שאומרת ששיר השירים מדבר מנקודת הראות של האישה.
זה התיאוריה שלנו?
אני לא יודע, אבל הפסוק הראשון שם, שיר השירים אשר לשלמה, יישקני מנשיקות פיהו. מי אומר את זה, איש או אישה? כי טובים דודיך מיין. ספק יש במשנה אם צריך לגרוס דודיך או דודייך. השאלה מי דיבר על מי, כן? האם האיש על האישה או אישה על האיש? הוקימתות, שיהיו הוקימתות. אבל אני אומר, זה לא מובן מאליו, כן? שיר השירים הוא שיר נשי מובהק, ככה אני מבין. זה אחד מספרי התנ"ך, אתה יודע, כן? שמעת על ספר יהודית מהספרים החיצוניים? קראתם את זה? יהודית. כן, יהודית. ספר חיצוני אמנם, לא בתנ"ך, אבל הוא מדבר על דמות מאוד מאוד מעניינת. עורפת ראשים. כן. טוב. קיצור, מה שכן הייתם צריכים לומר, וזה שזה אמיתי, אבל אתם לא רוצים להתייחס לזה. זה שהתנ"ך ברובו מדבר על גברים ובמיעוטו על נשים. זאת השאלה האמיתית. מה אתה עושה לי?
זה דווקא
הנדבר שלה.
השאלה היא למה כל הזמן הכינון של
הזהות,
של החברה, של האדם, של ההגות, של הרגש המלגיון, של הכל הוא כינון גברי.
ברור.
כל התפילה, הכל זה כינון של זהות גברי. אין מה לעשות.
תגיד, מאיזה מין הוא הגבר? זכר, נכון? למה קוראים לזה זכר? אז לי זה מובן מאוד. זאת אומרת שהנושא של הזכר של הזהות הוא אצל הזכר.
ומה
אז שם יש העלמה. אפילו, אתה יודע, זה עדיין מה זה נהוג פחות או יותר, ששם המשפחה הוא של האיש ולא של האישה. לא במקרה. כן? כי היא מצטרפת אל שבט מסוים, כלומר, היא נספחת אל השבט. זה הגיוני. לכן התורה אומרת, יראה כל זכור אחד את פני האדון השם, כדי לשמור את הזכר של הזהות, צריך לשוח את הזכרים שלוש פעמים בשנה. מה? יש גם אישה אחת בין השבטים, משום מה, נכון? למה?
דינה,
כן, למה? למה צריך את דינה?
קיבלה נחלה?
לא, לא קיבלה נחלה. השאלה היא, למה צריך את דינה?
התורה עוצרת
את
הצדיק, לא?
כן, אני שואל, אבל למה בכלל מכתחילה צריך את דינה? אני רוצה היגיון, לא? אם הזהות נבנית על ידי 12 זכרים, אז לא הייתה צריכה להיות נקבה שם. בשביל?
להפעיל את הגברים.
להפעיל את הגברים, איזה גבר יפעילה? גוי.
לפי המדרש
אתה צריך להיות זכר, ובסוף נהייתה נקבה. אז אני רוצה להבין, מה התפקיד שלה כנקבה?
שיהיה נשי שם.
זאת אומרת שהיא בונה את השבט ה-13, נכון? השבט ה-13 צריך לעבור מכוח מי? מכוח הגויים. כלומר, בתוכנית של יעקב אבינו, יש תוכנית של הוספת שבט מאומות העולם בתוך הזהות של ישראל. נכון? ורק השאלה היא, מי הוא הבעל? ומצאנו לדינה 4 בעלים. נכון? הבעל הראשון?
שכם
בן חמור. הכי טוב, נכון? אם זה היה הולך, ייתכן מאוד שמשהו טוב היה יוצא. מי עוד?
שמעון
זה מה שיצא למעשה, כיוון שלא הייתה ברירה, אז היא ניסה לשמעון.
איזה שמעון?
אחיה. כן, מה עוד? יוב, נכון? למה חזל רצו שיוב יהיה בעלה של דינה?
הוא גם גוי.
הוא הצדיק שבאומות העולם, כלומר, זה בדיוק מה שזה בא לומר, כן? שהוא מצרף את המרכיב הראוי לצירוף באומות העולם לישראל. מי עוד? נו. חזל אומרים, עם מי הייתה צריכה להתחתן? עם יעקב היה לגמרי
סד.
עם הדוד שלה, עשיו. ובאים בטענות ליעקב, הבינו למה הוא לא ישיא את דינה לעשיו, נכון? סך הכל, מה הפרש הגיל ביניהם? 90 שנה. כן. אז אומרים, חזל אומרים, זה לא בסדר. למס מרעהו חסד. סך הכל, עשיו היה בן 98, דינה בת 8, היה אפשר לעשות זיווג נפלא, נכון? חזל אומרים, זה לא בסדר שהם לא התחתנו. ולכן התגלגל כל מה שהתגלגל עם שכם בן חמור וכו'. אתם מאמינים לזה?
לא.
לא מאמינים לחזל?
לא מאמין שרצו לחתן בת 8 בן 98.
אבל זה חזל.
עושים טעויות חזל.
לא, אני רוצה קודם כל להסביר. רגע, מה אני רוצה להסביר? אני רוצה להסביר עוד מעט משהו. את מאמינה לזה? לא, מה שזה בא לומר זה שיש בתוך הזהות של עם ישראל משהו שבהמתנה לאומות העולם. עכשיו, עשיו יצא מכלל ישראל, יכול היה להיות בפנים. איך יכול היה להיות בפנים? דרך דינה. או הוא, או הנכד שלו, או הנין שלו, לא משנה. כן? אבל זה בא לומר עד כמה הזהות נבנית בהשלמתה על ידי כוח נשי, ושזה נכשל. כלומר, בעצם זה לא הצליח, אבל זה התוכנית. זה מה שאני רוצה להוכיח, לפי שאלתך. רוצה להוכיח שהמבנה של הזהות האנושית הוא בנוי גם מזכר וגם מנקבה, הפרופורציות לא שוות. והשאלה היא, שוב, למה? זאת השאלה האמיתית שצריכה להישאל. לא כפי שאתה טוען שבניין הזהות איננו כולל אישה, אלא למה זה הפרופורציה היא 12 ל-1. מה? מה לא בסדר מה שאני אומר, לא הבנתי.
אם אישה יכולה לחשוב טוב, אוקיי, אז אני אולי יכולה להתחתן עם גוי, זה סוג של תוכנית אלוקית שדרך האישה יצטרכו אלינו אומות העולם וזה.
נכון. מה שאני...
כלומר,
את אומרת שאני לא כל כך זהיר מבחינה פדגוגית, כשאני אומר דבר כזה בפני ציבור, שאולי שמע כמה חלשות שחושבות להתחתן עם גוי כדי למלא משימה משיחית, נכון?
שזה יכול לתת להם
נכון, נכון, נכון. כי נשמע, כי יפול הנופל ממנו. נכון.
אבל זה בסדר, הילד יהיה יהודי.
מי אמר שזה... אבל זה אסור להתחתן עם גוי. אלא מה? את צודקת. הדברים שלי... לא, לא, אני מסכים. הדברים שלי מסוכנים. כלומר, אני לא מתכוון להועיל מבחינה פדגוגית. אנחנו כאן לומדים תורה. הנזקים שיכולים לצאת מזה אחר כך, זה באמת מסוכן. מה יכול לעשות? אמרו רבותינו, החיים לא פיקניק. לא פיקניק. יש, אבל מצאנו כמה פעמים שאפילו במדרש כתוב שמשה אמר לקדוש ברוך הוא, למה אתה אומר לי לכתוב דברים כאלה בתורה? הרי יבואו לטעות. אין, המינים ירדו. אומר הקדוש ברוך הוא, כתוב והרוצה לטעות יבוא ויתאה. זה אומר דבר עמוק מאוד. שהמינות והסטיות מן היהדות מתוכננות מראש. כחלק מהתוכנית. עוד יותר מסוכן מה שאמרתם. כן, בבקשה.
אבל אם אתה אומר שהרוצה, זה אומר שזה
משאיר עדיין. אני רוצה להגיד לכם משהו, רגע. שדמה היא היחידה פה שמצביעה, ואני לא נתתי לה לדבר. יאללה, דברי. בנשים. נשות חייו. כן, נכון. חפש את האישה. אומרים חפש את האישה. זאת אומרת שמה שצריך...
היא מאוד נמצאת שם. זאת אומרת, הפרדה הזו היא בין מלאכותית. בסופו של דבר היא נמצאת שם, שוב, עד גיל 18, האישה היא מאוד מאוד נוכחת. רק כלפי חוץ, שזה נראה שהגבר הוא הפעיל יותר, אבל בפועל נראה לי ש...
ואני בהחלט מסכים. עד כדי כך שהיהדות נקבעת על ידי האישה, לא? אם אני יהודי או לא, זה נקבע על ידי האישה, נכון? מה? מה את אומרת? זה שינוי שבא עם הדורות. מי המציא את זה, את האמירה הזאת? לא, ככה כתבו בכמה מאמרים של כמה מלומדים באקדמיה. אני קראתי את המאמרים האלה ואין שם שום ראייה לזה. שום ראייה. סתם, אם מישהו החליט שזאת המצאה מאוחרת של כמה תנאים. אין שום מקור. זה פשוט מאוד. הזהות הלאומית זה דבר ששייך לטבע. נכון? והשייכות שלי לאימי היא מצד הטבע. כי אימי ודאי. ואילו אבי חזקה. אם כן, זה כבר עובר דרך השכל. השכל אומר שהאבא שלי הוא אבא שלי, והטבע אומר שאימי הוא אימי. לכן השייכות הלאומית היא דרך האם, ומסורת החוכמה דרך הזכר. ולכן אם אתה, אם אתה כהן או לוי או ישראל או ספרדי או אשכנזי, זה לפי האב. כי לאום, למה זה שייך לטבע? כי זה דומה לטבע במובן הזה שזה אופף אותי ולא פרי יוזמה שלי. אני נולד לאומה שלי שלא מרצוני. זה נתון טבעי. עכשיו, השאלה האמיתית היא, למה באמת הטקסט המקראי עוסק בעיקר בגברים ומיעוטו בנשים? מדוע בבניין של הזהות יש 12 גברים ואישה אחת? הטענה שהאישה נדחקה איננה קבילה בעיניי. בסדר? מה אתה אומר? לא, וזו שאלה שהם לא רוצים לדון בה, זה לא נדון בה. טוב, מה? לא, הם לא רוצים. כל פעם שאני העליתי את זה, יונתן אמר שזה לא נכון, שזו התחמקות. אז אני לא רוצה לדון בדבר שהוא טוען שזו התחמקות. מה? מה אתה אומר? אתה רוצה... יש לי תשובה, ודאי שיש לי תשובה.
וגם למה האישה נדון על הטבע והגבר על השכל? זה גם מעניין.
זה אני הסברתי.
למה?
כי אני ולד של אמי בוודאי, ומשל אבי מצד החזקה.
כן, אבל למה האישה משויכת לטבע? זה סבל.
למה זה סבל? את שואלת שאלה על הנהגת הבורא בכלל. לא, אני מסכים, אבל זו שאלה אחרת. אנחנו עכשיו שואלים... לא, לא, זו שאלה אחרת. אנחנו עכשיו שואלים את השאלה שיונתן לא רצה שנדון בה, מצד הטקסט המקראי והמסורת של היהדות, מדוע היא עוסקת בבניין הזהות בעיקר דרך גברים ולא דרך נשים, בעוד שאנחנו יודעים שהחלק של האישה בבניין הזהות הוא עצום. בסדר? עד כאן השאלה? טוב, התשובה היא פשוטה מאוד. כל כך פשוטה שאני מתפלא ששכחנו את זה. שמעתם את המושג כל כבודה בת מלך פנימה? בסדר? כבודה של האישה להיות בפנים. כבודו של האיש להיות בחוץ. פשוט מאוד. זאת אומרת, כן, נכון. איך, מה, זה לא נכון?
זה מאוד קשה לקבל את זה.
למה? לא, זה לא מכבודה של אישה להיות בחוץ.
למה?
זה לא. כי עניינה, לא, כי עניינה של אישה הוא דבר פנימי. אם מה ש... למשל, אני אגיד לכם משהו שהרב סיטרוק, הרב של צרפת, אמר פעם בפני ציבור של בנות. הוא אמר להן, גבירותיי ואלמותיי, מה שחשוב זה לא מה שאתן חושפות, אלא מה שאתן מזכירות. לא, זה משהו הרבה יותר עמוק. כי זה מבטא משהו בנפש. זאת אומרת... למה? לא, 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 קשה לך לקבל, אני רוצה להבין למה. כי ברגע שאני חי על פי מה שאני חושף, אני מאבד את מה שבפנים. כלומר... לא, 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 לא. השאלה אם אני חי לפי החיצוניות שלי או לפי הפנימיות שלי. ברגע, יש בדיוק כזה, את צנועים חוכמה. ברגע שאני מחצין, אני כבר לא מפנים. זה אני חושב שזה נתון בו.
כמו משקולת
נכון, נכון, אז אם זה משקולת עם שתי כפות, כשהכף האחת למטה, השנייה למעלה.
נכון? שזה אומר שהגבר הוא הכף האחת והאישה היא הכף השנייה.
לא, הוא מדבר בכל אישיות, גם באישיות של איש וגם באישיות של אישה. השאלה היא על פי מה אני חי, גם כאיש או כאישה, אם אני חי על פי חיצוניותם של דברים או על פי פנימיותם של דברים. ברור?
עדיין למה גבר חיצוני זה טוב ואישה?
בגלל שהגבר יש לו משימה של כיבוש העולם. זאת אומרת, העולם חסר, ולכן לוקחים אישיות חסרה כדי לכבוש את העולם. לעומת זה, יש גם ממד של שלמות בעולם, והוא נשמר בכספת יקרה של נפש האישה. במובן. סליחה, האם לדעתך אין הבדל בין נפש נשית לנפש גברית? בואי נתחיל מזה.
אני חושבת שאם
תראי, אני שמתי לב לדבר מאוד מעניין. אני שמתי לב לדבר מאוד מעניין. שברגע שהיופי הנשי הפך להיות מרכזי בחברה, זה היה בדרך כלל בסיומן של תרבויות. נכון? יש אפילו דוגמה לזה בפרשת בראשית. כן? ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה, ובנות יולדו להם, ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הן נע. מה המשמעות של הדבר הזה? מה זה בנות יולדו להם? תמיד נולדו בנות. הרי ברור שאם היו דורות, סימן שהיו גם בנים וגם בנות, בזה אי אפשר היה להתקדם. אז מה המשמעות של ובנות יולדו להם? שפתאום זה הפך להיות מרכזי בהכרה. ואז שמו לב, שמו את הבלונדינית, עם העיניים הכחולות והגבוהה, במרכז ההכרה התרבותית. ואז הכתוב אומר, ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה. מה זה לרבות? לעומת מה? לעומת לפרוט, יפה. התורה אמרה, פירו ורבו. יש יסוד איכותי לפני היסוד הכמותי. כאשר היסוד הכמותי הפך להיות העיקר, אז זה עלייה על חשבון היסוד הפנימי, האיכותי. ככה אני מבין. זאת אומרת, לכן, הנושא של הצניות אצל נשים זה לא מצד ההכשלה של הגברים, שזה גם כשלעצמו ערך, אבל יש משהו אחר לגמרי. יש שמירה על היוקר הפנימי, על היקרות הפנימית. זה הסוד, נכון? זה, ככה אני רואה את זה. טוב, אפשר לא להסכים, כמובן, זה לא פעם ראשונה. טוב,
להזן קצת את התמונה.
בבקשה.
קיבלנו מהדיון פה איזה רושם.
שמה?
שהתנך מאוד מפלה נשים לרע, גם בהתייחסות לאופי שלהם, נגידו. אבל התנך לא מרחם על אף אחד מהגברים, הוא לא מרחם על אברהם, שהיה מוכן להרוג את שני הבנים שלו, גם את ישמעאל וגם את יצחק. לא מרחם על אברהם, שהיה מוכן לתת את אשתו למלאכים. לא מרחם על יצחק
באותו מובן.
הוא לא מרחם על יעקב ואיך שהוא התייחס לרחל. הוא לא מרחם על דוד, הוא לא מרחם על אף אחד מהגדולים.
לא דיברו על הסיפור של התנ"ך, דיברו על מי מספר את הסיפור של התנ"ך. יותר חשוב.
טוב. מי שמספר את הסיפור של התנ"ך, גם אני יודע שזו דמות נשית. כנסת ישראל. כנסת ישראל מופיעה בכל הספרות המסורתית כדמות נשית מקבילה לאלוהות. עד כמה שאני זוכר, לא? גם בקבלה, לא? זה לא כך. המלכות. טוב, אז סתם אתם מחפשים. אלא מה? יש היום איזה מין נטייה כזאת של טשטוש הזהות. אני לא בטוח שזה עושה טוב, לא לגברים ולא לנשים. יש, קראתי ספר של אחת מגדולות הפמיניסטיות בעולם, אחת מראשי התנועה הפמיניסטית בצרפת, שכתבה שבעצם הייתה פה רמייה. שכחתי את השם שלה. אני לא זוכר את השם שלה. אז תשאלי פעם רביעית, זה לא יעזור. כן. שכתבה שבעצם היא הרגישה מרומה אחרי כל מה שהיא עשתה. כי בעצם האישה המודרנית המשוחררת חייבת להיות גם אם, גם יפה וגם קרייריסטית. סך הכל בעצם הגברים רצו לשחרר את עצמם ולכן קידמו את הנשים. יש בזה משהו. כן. טוב. בואו נמשיך. כל זה היה בגלל בינת הלב, כן? לא, אני לא, אין לי בעיה עם זה. טוב. בבינת הלב. באימה. אגב, אני רוצה להוסיף לדבר מעניין, מאוד לא פופולרי. אני הולך להגיד משהו לא פופולרי, זה בסדר? אמרו שדברים שלא נשמעים לא לומר. אבל לא יודע, יש לי איזה חשק כזה, בלתי נשלט, להגיד דברים לא פופולריים. הרמב״ם אומר שראוי לאישה לצאת מביתה פעם או פעמיים בחודש. טוב, אפשר להרגיש את האווירה המוסלמית מאחורי הדברים, כן? ברור, 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 ברור.
זה את הכלב הוא מוציא כל יום.
כן, הוא כותב את זה במשנה תורה. במשנה תורה הוא כותב את זה, כן. אבל גם אם הדברים האלה, מה? מה?
זה כפשוטם לא.
כן, כן, ככה הוא כותב. כן, אבל אני רוצה להסביר משהו. אני לא בא לומר לעשות ככה. אני לא בא לומר לעשות ככה, כן? אשתי יוצאת לעבודה כל יום, אבל מה שהרמב״ם רוצה לבטא כאן, איפה מרכז ההכרה הנשית? המרכז של ההכרה הוא בבית. כן? אחר כך מה שהיא עושה, לא עושה, זה כבר פרטים. ברור? לכן, למשל, בהלכות נזיקין, במסכת בבא קמא, נאמר שמי שמעיד בדיני נזיקין, הם גברים ולא נשים. כן, מסביר הרמב״ם, כי הגברים נמצאים במקום של הנזק. איפה שיש נזקים, יש שם הגברים. מה? למה חתונה זה נזק? טוב, הלאה. טוב, בבינת הלב. אמרתי משהו לא פופולרי? איזה יופי, טוב. לפחות, לפעמים צריך משהו כזה. טוב, באימה. ביראה. טוב, אימה ויראה הם ביטויים של פחד, כבוד וכדומה. מסביר רבי חיים וולוז'ין, דבר מעניין, אומר שהרי כהן גדול היה מתיירא להיכנס לקודש הקודשים, נכון? מתיירא. ככה אומרים, כן? כלומר, כהן גדול מתיירא להיכנס לקודש הקודשים. מה יש בקודש הקודשים? ארון הברית. ומה יש בתוך הארון? לוחות הברית והתורה. כן? כלומר, אדם לומד, כלומר, התורה נמצאת בקודש הקודשים, כהן גדול מתיירא להגיע לשם. עכשיו אני יושב ביני לבין עצמי עם ספר, לומד תורה. אז אני יותר גדול מהכהן הגדול. פשוט. אני עושה...
בבית המקדש.
מה?
בבית המקדש אתה יושב.
הוא לא לומד שם, הוא רק נכנס. הרי הוא לא פתח את הספר, כשהוא נכנס לשם, הוא לא פתח את ארון הברית והתחיל לקרוא. אבל שכינה על מה שורה? על התורה שנמצאת שם. זאת אומרת שכאשר אנחנו עוסקים עכשיו בתורה, אנחנו עוסקים בתחום שהוא יותר גדול מהיכולת של הכהן הגדול. הרי אמרו, יקרה היא מפנינים, מה זה פנינים? מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. כן, אז זאת אומרת שוודאי שאם הוא ירא, אז גם אנחנו צריכים להיות יראים. כן, באימה, ביראה. בענווה. טוב, ענווה זה תמיד טוב, אבל למה זה מ-48 דרכים? כן, בבקשה. כן, נכון. נכון. לא נכון. לא נכון. בגלל שהשכינה הגיעה במקום שבו היו לוחות הברית. לוחות הברית היו הרבה לפני.
נכון.
הלוחות הברית זה שורש התורה. כולה. אחר כך זה נכתב במדרגה נמוכה יותר בתור ספר התורה. נכון, אז מה?
יש שם
שכינה. נכון. אני מדבר על השכינה שבמקדש, על מה היא שורה? על התורה. הלאה. בענווה. למה? הענווה, כפי שאמרנו, זה דבר שהוא תמיד טוב. השאלה היא, למה זה ב-48 דברים שהתורה נדרשת בהם?
ככה התחילו את הלימוד.
משה קיבל תורה בענווה, נכון. האמת היא, יש משהו נוסף, כתוב בתלמוד במסכת עירובין, מפני מה זכו בית הלל שיקבע הלכה כמותם. כן, כל מקום שיש בית הלל ובית שמאי, הלכה כבית הלל. מפני שהיו ענבים. או ענוותנים. כן, כלומר, כיוון שהם נהגו בענווה, אז הם גם... זכו שהלכה כמותם. מה הקשר בין הענווה לבין זה שהלכה כמותו? הרי מי שפחות ענב, יש לו גם כן סברה. אבל הענווה, אפשר לצייר את זה, זה כמו חפירה בתוך כלי. ככל שהכלי יותר עמוק, כך התוכן יורד יותר. נכון? ככל שאני יותר ענב, אני מקבל יותר. פשוט מאוד. כן? כן. וזה הענווה והשמיעה עם עניין אחד. זאת אומרת שלהיות ענב זה היכולת לקבל. לכן נאמר, זה דיברנו על זה, כן? משה קיבל תורה מסיני. אז מה עשה משה בסיני? קיבל, היה עסוק בלקבל. כדי לקבל צריך שתיתן מקום לדבר שאתה הולך לקבל. צריך להיות כלי קיבול, אז כן, צריך להיות ענב. ולא ממי הוא קיבל את תורה אגב?
מסיני.
אני חשבתי שמשה קיבל תורה מהשם.
מכוח היותו סיני,
דיברנו על זה, כן? כלומר, זה שהוא בעל מדרגת סיני, זה מה שהופך אותו למקבל.
שמה זה מדרגת סיני?
ענווה. 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 בסדר. בענווה. בשמחה. למה צריך שמחה כדי לקנות דברי תורה? כשאדם שמח הוא לומד יותר, נכון? זה במובן הטכני. אבל התורה היא במהותה שמחה. הרי נאמר בספר משלי, ויהי לפניו, ויהיה אצלו המון, שעשועים יום יום, משחקת בטבל ארצו ושעשועי את בני אדם. אז מהי התורה ביסודה? היא שעשוע. זה פיוט, זה פיוט. אני מביא לך פסוק. אני מביא לך פסוק ממשלה. מה ההבדל בין שעשוע ושמחה? שעשוע זה יותר משמחה. אני אגיד לך למה. כי שמחה זה דבר הכרחי. זה בא לאיזשהו צורך. שעשוע זה מה שלא צריך. כן? בואי נשחק שש בש. שעשוע, לא חייבים. כן? אז זה יותר נעלה. אבל? טוב.
יש עוד פסוק, פיקודי השם ישרים, שמח
עליהם. כן, פיקודי השם ישרים, אבל זה פיקודים, זה על המצוות. אני מדבר פה על הלימוד.
למה זה כמו תורה תשעה באב?
רגע. פיקודי השם ישרים, זה נאמר על מה? מה זה פיקודי השם?
כל הפיקודים שעובר.
מה זה פיקודים? תגיד לי מילה יותר פשוטה. מה פתאום תורה? מצוות. פיקודים זה מצוות. רגע, מצוות. סליחה, אתה רגיל להתפלל תפילת ערבית, סליחה על השאלה האישית? כן. האם אתה רגיל גם לומר את הברכה השנייה לפני קריאת שמה? כן, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים אותנו לימדת. אז אם כתוב תורה ומצוות, אז אני מבין שתורה זה לא מצוות. אם אומרים תורה ומצוות, נכון? האם אני גם בטוח שאתה התפללת תפילת מוסף של ראש השנה השנה, נכון? אמרת גם שופרות, נכון? בהיגלותך מלכנו על הר סיני ללמד לעמך תורה ומצוות. מזה אני לומד שתורה זה דבר אחד ומצוות זה דבר שני. אז לא לבלבל. בבקשה.
מאיפה המצוות מגיעות?
מגיעות מאיפה שאתה רוצה, אבל תורה זה לא מצוות. אם אתה אומר א' וב', סימן שא' זה לא ב', בסדר? זה מה שאני צריך. אחר כך תשאל אותי מאיפה באו המצוות, לא רוצה לענות, לא אכפת לי. אני רק אומר, רוצה לומר לך שתורה זה לא מצוות. בסדר? לא, למה אני לוקח את זה ככה? לא, כי זה הפיתוי של הדתיות. הפיתוי של הדתיות היא לחשוב שהתורה היא מצטמצמת למצוות. ואין לך שקר גדול מזה. התורה זה דבר השם, זה לא מצוות. הרי הסברנו את זה מיליון פעמים, שפרק שישי של מסכת אבות איננו עוסק במצוות, הוא עוסק בתורה. בסדר? דבר אחר.
אז מה זה תורה?
תורה. רוצה תשובה? רוצה תשובה או לא? תשובה. תורה זה דבר השם. לא. לא.
ומי קיבלנו את זה?
את השם. אז לפי דבריך, תורה זה מצוות? כן או לא? אז ראה, אם אחד נובע מ, סימן שהאחד הוא לא השני.
מה זה דבר השם?
מה? לא, אנחנו צריכים להתרגל, לדייק בדברנו. אנחנו מלאים בכל מיני הנחות יסוד ספוגות מחיי היומיום, ואנחנו לא שמים לב למה שאנחנו אומרים.
אז מה זה דבר השם?
דבר השם? זה כמו למשל דברו של מישהו אל מישהו. למשל המשפט המפורסם, תעביר לי את המלח בבקשה. זה דיבור, נכון? מישהו אמר למישהו משהו. עכשיו, יש להבחין בו בשני דברים. האמירה, תעביר לי את המלח בבקשה, איננה ניתנת לרדוקציה לחיוב של האדם ששמע להעביר את המלח. זה משהו הרבה יותר רחב. כי יכול להיות שכשאני אומר למישהו, תעביר לי את המלח בבקשה, אני רציתי לבדוק אם הוא מדבר עברית. או רציתי לפתוח בשיחה אחרי שרבנו, או רציתי פשוט שהמרק שלי, זה היה ביקורת, זה שהמרק מלוח.
מה שאתה אומר שהתורה פה מאפשרת פרשנויות, אין ספור,
לא, 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 זה לא מה שאני אמרתי. זה לא מה שאני אמרתי. זה לא מה שאני אמרתי. אמרתי שתורה זה דבר אחד ומצוות זה דבר אחר. זה מה שאמרתי. אני לא יודע מה זה מצוות, אני רק יודע שזה לא התורה. אני לא יודע מאיפה זה בא. אמרתי לך שאני לא אענה לך על השאלה הזאת, איפה זה בא. אבל אני... לא, זה מאוד חשוב. הם מחוברים, בסדר, אז מה אם הם מחוברים? אני רק אומר שהתורה, אבל זה מה שאנחנו דיברנו כאן על השמחה. כן? למה אמרתי זה? רק כדי לדחות את המובאה שאתה הבאת. הבאת את הפסוק, פיקודי השם ישרים משמחי לב. אמרתי, זה לא מקור לזה שתורה זה בשמחה. בסדר? כי זה אומר שהמצוות בשמחה. שהמצוות משמחות.
אז מה הסיבה שצריך ללמוד תורה? תורה ותשעה באב.
כי התורה זה משמח.
פה. לא מפה.
לא מפה, זהו. יפה. כן, בבקשה.
איך דבר, דיבור יכול להיות כתוב?
איך מה, איך?
כן.
נכון, זה מדרגה שנייה. למשל, עכשיו אתה ואני מדברים, מישהו יכול לכתוב את זה. כן? אבל זה התחיל מזה שאנחנו מדברים. זאת אומרת, כן, זאת אומרת, התורה איננה הכתוב. הכתוב זה מדרגה משנית.
זה כאילו כל האופי.
כמו שהיה אומר הרב אשכנזי, זה לא בגלל שזה כתוב ושזה אמת, אלא בגלל שזה אמת כתבו את זה.
אבל איך אתה יכול ללמוד תורה?
בעל פה, כן. התורה זה בעל פה. באופן משני גם בכתב. כן, בבקשה. לא, בתורה יש רב שכבתיות, אבל לא שהתורה היא הרב שכבתיות. התורה זה דבר השם. עכשיו, דבר השם הוא רב שכבתי, בסדר? הוא לא אינסוף שכבתי. אמרו רבותינו 70 פנים לתורה. זה ביטוי מצמצם. 70 פנים ולא 71. כן? מה אתה אומר?
אפשר?
כן.
למה יש כפילות
בין אימה ואירה? אימה ואירה זה לא בדיוק אותו דבר. אימה זה מה שאני חש באופן ראשוני בפני הבלתי נודע. כשאני מתחיל לדעת, האימה מסתלקת אבל נשארת העירה. בסדר? כן. דבר השם עובר בכל. למה? איפה לומדים תורה? מהרב. ומאיפה הרב למד? מהרב שלו. זאת אומרת, זה בעל פה? לא הבנתי. יש מה ש... השם דיבר, והכל הזה ממשיך.
כן, אבל דיבור עצמו שלו.
כן.
שהכל אי אפשר להקליט, אבל היום יש אפשר להקליט
כל. הקלטה זה סוג של כתב. זה כבר לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, ממש לא. יהיה אחד הדברים המזייפים זה הקלטות. זאת אומרת, אני שומע בקלטת, ואני חושב שאני מבין מה שהמלמד אמר. זה ממש לא נכון. זה מנותק מן ההקשר שלו. זה מאוד מעניין, זה מאוד מעשיר, אבל זה כבר לא זה. כן. אז איפה היינו? במה בהירה? בשמחה, כן. אז בשמחה, כי התורה היא בעצמה, במהותה, סוג של שעשוע. למה, מה מיוחד בשעשוע? שהוא איננו בא לענות על צורך חיוני. והתורה, במהותה, איננה באה למלא צרכים חיוניים. היא קודם כל השעשוע, ומתוך כך גם ממלא צרכים חיוניים. בשמחה. מה? מה? היא אידאל. זה כמו ש... כן, לולי תורתך שעשועה היא. אז עבדתי בעוני. כן, אדם שהתרגל לשעשוע, הוא מכור לזה. הוא כבר לא יכול בלי השעשוע. אבל זה לא התחיל, מצורך. כן? אדם שאוכל לחם זה לא שעשוע, זה צורך. אדם שמכור לשחמט או לדמקה או משהו כזה, או לקלפים, זה כבר שעשוע שהפך להתמכרות. אז התורה היא סוג של התמכרות כזאת. כן?
ולא שאדם לא יכול בלי תורה.
האדם הטבעי יכול להסתדר בלי תורה.
אבל העולם לא יכול.
אנחנו
מוגדרים
כאדם טבעי.
מהצד הטבעי שלך, אתה יכול להסתדר בלי תורה. מצד הנשמה שלך אתה לא יכול. אבל מצד הטבע, יש אנשים שמבלים את כל חייהם בכיף ובלי תורה. יש דבר כזה.
השאלה היא האם בסופו של דבר חסר להם משהו, חסר בהם משהו.
מצד הטבע? לא חסר כלום. העולם מלא בהנאות, מלא בסיפוקים. לא צריך תורה בשביל לחיות חיים טובים.
מצד הנשמה חסר
הרבה. כן? התורה באה למלא את הצרכים של הנשמה, שהם צרכים אידיאליים. כי לא תמיד מרגישים את זה. לחוש את הנשמה זה צריך מעמד מאוד מיוחד. לא כל אחד זוכה לזה. צריך פתיחות. כן? זה חלק מהחינוך, מה שקרה, ותרגילנו בתורתך. סתם ככה, אני לא רוצה להתפלל, למשל. אבל התרגלתי, אז עכשיו אני מאוד רוצה, חסר לי בלי. אבל זה לא ראשוני באדם, זה חינוך. כן?
אבל
רב,
יש איזה נקודה, יש איזה משהו חזר, שאולי ישראל מקבלת התורה, העולם היה שפעם נחרב.
לא. שמעתם מה שהוא אמר? הוא אומר שחזל אמרו שבלי התורה, אם לישראל לא היו מקבלים את התורה, העולם היה נחרב. זה ממש לא דברי חד. מה? הנוסח אצל חז"ל הוא אחר לגמרי. הנוסח אצל חז"ל הוא אחר לגמרי. חז"ל אמרו, אם ישראל מקבלים את התורה מותר, ואם לאו, העולם חוזר לתוהו ובוהו. זה לא אותו דבר. תוהו ובוהו זה לא עין. מה זה תוהו ובוהו? זה עולם ללא מטרה. אבל זה עולם שקיים. זה העולם של התרבות הקדומה. זה בסדר גמור, זה קיים. ויש היום, העולם המערבי כולו היום בנוי על תוהו ובוהו. לא, אין מטרה. תוהו ובוהו, כמובן שאין מטרה.
יש מטרה.
לא משנה, אז אין מטרה.
מה המטרה של התורה?
המטרה של התורה היא הקדושה. מה?
מאנשים שפגשתי שאומרים עולם ערבי כן מאמינים בזכויות האדם, זה רק הוא המטרה. אמרת ג'נבה וליברליזם. זה המטרה שאומרים
ש... כן, זה נכון, זה נכון.
גם
עם התאיסטים, אתה מתכוון. כן, נכון. מחפשים בזה משהו. נכון. זכויות האדם זה בסופו של דבר מסגרת ולא תוכן. זה שאלה גדולה. הפילוסוף לוינס באמת שאל את זה. האם חברה שמקדישה את עצמה לזכויות האדם היא חברה שיש לה תוכן? זה שאלה גדולה מאוד. כי ברגע שנדבר על זכויות, זכויות זה משהו משפטי. משפט זה תמיד מסגרת ולא תוכן. בבקשה. נכון. כן, אבל עכשיו שהוא קבע את בריתו, אז הוא כן שם חוקות שמיים בארץ. ואם ישראל לא יקבלו את התורה, הוא לא אומר שהוא מחזיר אותו לעין. לא, לא היה מלכתחילה עושה. אלמלא שהוא עתיד לתת את התורה, לא היה בורא את העולם. זה הכוונה. כן. אתה רואה? אני מתייחס גם למקורו שלך. זה בסדר. בבקשה. את עובדת שאלה אחרונה. לפי הניסיון שלי...
לא, אבל
פשוט
רציתי לדעת
אז
מה זה קדושה.
וואו. היא שואלת שאלה יפה. הרי אמרנו שהתורה לא באה לספק את הצרכים הטבעיים של האדם. שעד רבה אפשר לחיות את חיי העולם הזה בלי תורה. ושזה רק צורך של הנשמה, האידיאלים של הנשמה. ואז היא שאלה את השאלה, אבל מהי המטרה של התורה לפי זה? ואני עניתי שהמטרה של התורה היא הקדושה. הדבר הזה הוליד אצלה שאלה שהיא חושבת אותה לשאלה האחרונה, והיא מהי קדושה. מהי קדושה? אני יכול לתת תשובה? כן. הקדושה זה מצב של... מפגש בלתי אמצעי בין הבורא לנברא. זה קדושה. מצב של מפגש בלתי אמצעי בין הבורא לנברא. זה הגדרה של קדושה.
דומה קצת לנבואה, נכון?
הנבואה אחד מהדרכים של הקדושה.
אז אולי זה אפשר...
את רואה שיש עוד שאלה? יפה! יפה מאוד! נכון, נכון, צודקת. זה השעשוע. אני אסביר את זה אחרת. הרי איפה מצאנו שמטרת התורה היא הקדושה? יש ביטוי בפרשת קדושים, בספר ויקרא. וידבר השם אל משה, דבר, משה למור, דבר אל כל עדת בני ישראל, ואמרת עליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני. נכון? קדושים תהיו, כי קדוש אני. אם אנחנו מבינים כפשוטו את הפסוק הזה, מה הוא אומר? זה כאילו שהוא אומר, תלבשו חולצה לבנה, כי גם אני לובש חולצה לבנה. אתה לובש חולצה לבנה, בבקשה, אבל למה שאני, בגלל שאתה לובש חולצה, אני צריך, קדושים תהיו כי קדוש אני. כביכול, הכתוב אומר כך, ריבונו של עולם הוא היחיד שהוא קדוש. אז הוא מרגיש לבד. הוא מחפש פרטנרים כדי לשחק איתם. אז קדושים תהיו, כי קדוש אני ונוכל לשחק ביחד. בסדר? זה השעשוע. זה כביכול הבריאה וכל הופעת התורה והמצוות שבה, זה על מנת לספק איזה בן שיח מסביב ללוח השש בש של ריבונו של עולם. נכון? ממש כך.
לפי
זה, כן, לפי זה הוא חסר לו משהו, הענק חסר לו. איך אומר הרב קוק? האלוהות, יש לה חיסרון, שהיא שלמה. אז חסר לה ההשתלמות, לכן ברא את העולם. כן. מה אתה אומר?
אז מה הוא אוהב להתדקות
אליו? מה זה?
מה הוא אוהב
להתדקות אליו? מה הוא? זה שאלה שלו. אבל זה כבר שאלה שלו, מה? לא, זה למעלה מההכרה. כן. מיד, בבקשה.
כמו מורה שמדבר את הילד שלו, ויש לו פוטנציאל, והוא רוצה שהוא יממש את זה, לא סתם יישב ותמצא בבטן. אז אולי זה כמו זה.
זה סוג של רחמנות, כן? כלומר,
כן,
כן. ממש ככה. אבינו שבשמיים, לא? כן.
ההתדקות של אלוקים היא לא חיסרון לבוא?
בוודאי שזה חיסרון.
ואיך אתה יכול להגיד את זה?
אה, זה כבר שאלה פילוסופית.
נראה, שמעתי מה הוא שאל.
הוא שואל שאלה כזאת. הרי אני אמרתי דברים מזעזעים, נכון? שאלוהים חסר משהו. איך אפשר להגיד על אלוהים שהוא חסר? כלומר, נולדנו אתמול. הרי הוא מושלם. אז איך חסר לו משהו?
בסדר, הוא השלים את זה.
חיסרון מהשלמות.
עד כאן השאלה.
הוא ידע להשלים את מה
שחסר לו. הבנתם את השאלה שלו?
כן.
תשובות זה אני נותן. כן. התשובה, שהוא רצה להיות חסר. כן, זה לא הכרח מהותי. כן, אני רגיל לומר ככה, יש, בשאלת היחסים בין הבורא לבין הנברא, או בין האלוהים לבין העולם, מצאנו בעיקרו של דבר שלוש שיטות. יש השיטה של הפילוסופים, יש השיטה של עובדי עבודה זרה, ויש דעת התורה. אני מקדים את המאוחר, התורה צודקת. עכשיו, מה אומרים הפילוסופים? מה אומרים עובדי עבודה זרה? הפילוסופים אומרים שאלוהים לא אכפת לו ממך. הוא שלם, מבסוט לו, לא חסר שום דבר, אתה לא מעניין אותו. עד כאן דברי הפילוסופים. עובדי האלילים אומרים את ההפך הגמור. אלוהים כל כך רעב שאם היא לא תקריב לו קורבנות הוא יכעס. יחסר לו משהו. או כמו שכתוב בריג ודה, שבני אדם יצרו את האלים בקורבנותיהם. ברור? זה הפוך לגמרי מהפילוסופיה. מה היהדות אומרת? היא אומרת תשובה בשלושה סעיפים. שהם הסעיף הראשון, השני והשלישי. הסעיף הראשון אומר כך, אלוהים לא צריך אותנו. זה מזכיר לך את שיטת הפילוסופיה. סעיף ב', אבל הוא רצה להיות צריך אותנו. סעיף ג', לכן הוא צריך אותנו ברצינות. זה מזכיר לך את השיטה של עובדי עבודה זרה. אבל זה בעצם מחבר את היתרונות של שתי השיטות. אמנם האלוהות במהותה איננה זקוקה לך, כך שאין חיסרון מהותי בהזדקקותה אליך. מצד שני, יש משמעות למעשה שלך, שהרי אתה עונה לאיזה צורך של האלוהות, שהאלוהות יצרה בעצמה.
בסדר? רצון
להיות צריך. משל, למה הדבר דומה? לאישה שמכינה את השבת. זה משל שהבאתי כמה פעמים. זוכרים? יש לה ילד נודניק שמסתובב לה ככה בין הברכיים וזה, אמא, 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 הוא חפש צומי. אז היא אומרת לו, אתה, יהיה לך תפקיד. אתה תקלף את תפוחי האדמה של החמין. ואז הילד מבסוט, הוא מקלף תפוחי האדמה בחדווה. בליל שבת אומרים, אתם יודעים מי קילף את תפוחי האדמה? זה יוסי, וואו, ילד שלי מוצלח. עכשיו, באמת, היא החליטה להזדקק לו, לא בגלל שהיא צריכה אותו, אלא על מנת לתת לו תפקיד. עכשיו, ברגע שהאם החליטה שהילד יעזור לה, אז היא מתחשבת בזה. כלומר, תכנון העבודה שלה יכלול את זה שהיא סומכת על הילד לקלף את תפוחי האדמה, ואם הוא לא יקלף, אז החמין לא יהיה מוכן. ואז יחסר משהו לשבת. הוא בא. זה תשובה לשאלה העמוקה, כלומר, מהצ'ונט למדנו תשובות בשאלות מטאפיזיות. הייתי אומר, אתם יודעים ששאלת בכלל בריאת העולם, אם כבר אנחנו מדברים על זה, היא שאלה שהעסיקה את גדולי המוחות בעולם, ביניהם את עמנואל קאנט. קאנט החליט ששאלת בריאת העולם היא אנטינומיה של התבונה. אנטינומיה של התבונה. אנטינומיה זה הכוונה שאלה בלתי פתירה במהות. אי אפשר באופן פילוסופי להוכיח שהעולם נברא, ואי אפשר באופן פילוסופי להוכיח שהעולם לא נברא, שהוא קדמון. אי אפשר. זה אנטינומיה של התבונה. נשאלת השאלה, אלוהים, שהוא מלא תבונה, רצה לברוא את העולם, וחשב לרגע, אבל כתוב שזה אנטינומיה של התבונה? מה אני אעשה? ריבונו של עולם אמר, נכון, זאת שאלה מטאפיזית, אבל לי יש שיקולים מוסריים בשביל לברוא את העולם. לכן הוא אמר, אני אברא את העולם, קודם כל, ואחרי זה יכתבו דוקטורטים כדי לתרץ את זה. מובן? לכן כל השאלות האלה שאתה שואל כאן הן שאלות מטאפיזיות, חשובות, שתהיינה, אבל מה שמעניין אותנו זה הממד המוסרי. מאחור הזה. כן, בבקשה. זה על הספר. עכשיו, יש גם מחלוקת בחזל, מה זה מצד? האם זה בתוך הארון בצד, או ליד הארון בחוץ? אבל זה לא משנה. אני דיברתי על התורה שהיא בלוחות, שזה עיקר התורה, שורש התורה. דיברנו על זה פה. כן.
מה? יש שבועות לחשוב שלהשם חסר משהו.
נכון, זה מאוד, מאוד קשה לקבל.
כי מצד אחד אנחנו רק מתפעלים, לא, מבקשים.
נכון.
מבקשים. קשה לנו לחשוב שלא.
אנחנו מתפללים כדי להשלים את חסרונו. כמו שאנחנו אומרים, לישועתך קיוויתי השם. מה זה לישועתך? מי צריך ישוע לפי זה? השם צריך. יוצא לפי זה שכאשר אנחנו פועלים לשם הישועה, אנחנו פועלים למענו, לא למעננו.
אז אולי הוא לא חסר כלום, אלא פשוט הוא...
הוא משחק אותה.
לא, הוא רוצה, מה שנקרא, לשדרג כל הזמן.
נכון, זה בדיוק זה. זה, במילים אחרות זה מה שאמרנו. כן. טוב, איפה היינו, כן? לגבי השעשוע, כן?
זה מועיד את כל האפקט של הכעס של אלוהים כלפי בני האדם. כאילו יעני.
נכון. זה כעס יעני, כמו המחנך. כמו שהגאון מווילנה אומר, שאם המחנך כועס על החניך, אסור לו לתת לו מכות. לא יכה הוא מכת אויב. מה?
אני אמור להתייחס ברצינות לכעס הזה, כשאני יודע שהוא לא...
ודאי, ברצינות. כיוון שהוא כעס חינוכי, אז הוא מאוד מדויק.
אבל אני יודע שזה כעס חינוכי ושהוא לא כועס באמת.
נכון, מצוין, אבל הוא מכתיב.
אני לא יודע את זה, אבל עכשיו אני יודע.
עכשיו אתה יודע. אתה יודע, יש סיפור על רב אריה לוין. רוצים לשמוע סיפור על רב אריה לוין? הרב אריה לוין, הצדיק הירושלמי. היה יהודי מיוחד במינו. המקצוע של רב אריה לוין היה מלמד תינוקות. הוא היה מלמד בתלמוד תורה. כמה ילדים, ילדים. תינוקות זה הכוונה ילדים. יש סיפור אמיתי על ילד אחד שעשה משהו מאוד לא טוב. ואז רב אריה בא אליו, הרים את ידו כדי לתת לו סטירה. ואז רב אריה החזיר את היד אחורה ויצא. אחרי כמה זמן חזר רב אריה לוין, שוב הרים את ידו על אותו ילד, לא נתן לו סטירה, החזיר את היד ויצא. אחרי כמה זמן חזר רב אריה לוין, הרים את ידו בשלישית, נתן סטירה חבל על הזמן, והילד הרגיש שזה היה כל כך מלא באהבה, שזה שינה את כל דרכי חייו.
ומי זה הילד?
אני לא יודע, אבל הסיפור זה מובא, הסיפור הזה מובא בספר של דוד בן יוסף, האם יש סיכוי לאהבה. כן, הוא מביא את הסיפור הזה בשם הבן אדם שסיפר לו את זה. זאת אומרת שרב אריה הרגיש בפעמיים הראשונות שהוא הולך לתת מכה לא באופן לגמרי נקי. אז הוא אומר, עדיף לא לתת. אבל הילד יעשה שטויות, עדיף שיעשה שטויות מאשר הנזקים שמכה כזאת יעשה. תעשה. זה? אז עכשיו אתה יודע מה שלפני כן לא ידעת. כן.
רב, אתה אמרת שלמעשה כל הכעס וחץ מההתנהגות של ראש ברוך הוא, מה שאנחנו אומרים שזה כדי להשלים אותו, לא מסתדר לי. איך אנחנו מעשה, אנחנו אומרים שחסר לו משהו שאנחנו כל הזמן אומרים מתחילה ש...
זה נכון, מה שאתה אומר זה נכון, זה הסעיף הראשון של דעת היהדות. זאת אומרת, היהדות אומרת שהקדוש ברוך הוא לא חסר שום דבר. אבל הוא רצה להיות חסר. כלומר, רצה להיות חסר. זאת אומרת שזה לא חיסרון שבמהות, בעצמות הטבעית שלו, אם אפשר להגיד כך, חלילה לו, אלא שהוא למעננו החליט להזדקק אלינו. מה? לא, כדי שהפעולה שלנו תהיה אידיאליסטית. שאנחנו נפעל פעולה שהיא משמעותית אפילו באלוהות. כמו שאנחנו אומרים, לא לנו השם, לא לנו, כי לשמחת אין כבוד. כן.
זה לא מובן לי העניין הזה שהקדוש ברוך הוא רצה. כלומר, כל...
זה אתה עכשיו שואל שאלה יותר רצינית באמת עכשיו. כן, דבר, דבר עד הסוף.
כל הדיבור הזה של הקדוש ברוך הוא רצה, אני לא מסוגל... לצייר איזשהו ציור של אלוהים
עם רצון,
כן, שהוא בכלל אפשר לדבר עליו,
נכון,
כן,
נכון,
הקדוש ברוך הוא רצה שנתפלל, זה אנחנו מתפללים כי הוא רוצה להיות חסר,
נכון,
יופי, מילים, מילים, מילים,
נכון,
זה מילים,
נכון,
אני לא בא להגיד שום דבר,
הבנתי, כן, אז אני יכול לענות? טוב, לא, השאלה הזאת, אם אתה קראת את ספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי,
אני לומד אותו עכשיו ממה שכתבת.
וואלה. אז בתחילת הספר יש שם נאום של איזה פילוסוף. נכון? כן או לא?
כן.
כן. הפילוסוף מתחיל במילים, האלוה אין לפניו לא רצון ולא שנאה, כי הרצון מורה על חיסרון, שכל זמן שאינו בא לידי השלמתו, החיסרון בינו עומד, ואילו באלוה לא ייתכן בכלל שיהיה חיסרון. נכון? עד כאן השאלה. אז מלך כוזר, ספר הכוזרי מביא את השאלה הזאת. איפה הוא עונה עליה? בחלק שני, פסקה ו. הוא מחכה חלק נכבד מאוד מן הספר כדי להתייחס לשאלה. מדוע? כי מבחינתו השאלה לא ראויה להתייחסות, אני אסביר למה. כי הרי הוא אומר, אתה מוכרח להניח רצון, גם אם אינך יודע לענות על השאלה הזאת. ואני אסביר. אתה רגיל לקשור רצון לחיסרון. מדוע? כי כל רצון שראית במציאות הוא תמיד בא בגלל חיסרון. ולכן קשה לך לצייר לעצמך רצון שאינו נובע מחיסרון. אבל אין לך... הבנתי.
גם יש בחיסרון.
בוודאי, בוודאי. כי היא מצטיירת אצלך כפי שהיא מצטיירת אצלך. זאת אומרת, המושג רצון שאנחנו מכירים הוא לקוח מעולם החוויות שלנו.
זה מה שאתם קוראים? אני לא מדבר על הרצון, אני מדבר על כל מה שתאמר.
כל אמירה, נכון.
כל אמירה שהיא, גם אם תאמר מילה אחרת בהקשר האלוהי, שהיא לא...
צודק לחלוטין.
שהיא לא במילה רצון.
זה אני מסכים איתך.
הקדוש ברוך הוא, זהו, אני איבדתי אותך.
אתה אפילו לא יכול לדבר, אתה לא אפילו יכול לדבר עליו, כלום. לך דומיה תהילה. כן, אנחנו מדברים על היחס שלו אלינו, לא עליו. נכון. זאת אומרת שהייתי אומר את זה במילים יותר פשוטות. אני לא יכול להגיד לך שיש אלוהים. אבל מה שבטוח אני יכול לומר זה שהוא מדבר. בסדר? זה יותר מובן עכשיו. בסדר. אגב, בתחום אחר, במקביל, אצלנו אנחנו מדברים על הדיבור. אצל הגויים יש להם מיתוסים. היה לאחרונה עשו מחקר בצרפת על האמונות של הצרפתים. התברר שיש יותר צרפתים שמאמינים שיש לאלוהים בן, מאשר צרפתים שמאמינים שיש אלוהים.
אלוהים בן?
שיש לו בן, כן. מאשר שהוא קיים. כן, עכשיו, זה נשמע מבחינה לוגית אידיוטי לחלוטין, אבל אם אתה חושב באופן אקזיסטנציאלי, זה מאוד מאוד מובן. זאת אומרת, לדבר על אלוהים זה סוג של שטות. איך אתה יכול לדבר על אלוהים? אבל אתה יכול לדבר על ההתגלות, על הנבואה. אז אצלם קוראים לזה הגשמה. אנחנו קוראים לזה, להבדיל, נבואה.
זאת אומרת, כל הדיבור על אלוהים בעצם הוא דיבור מתוך...
המפגש.
המפגש.
יפה. אני שמח שהגעת למסקנה הזאת. אז אם כן, זה... מה?
זה כן הגדרה.
אנחנו רגילים לדבר על רצון בתור נשא של חיסרון. אבל אין לנו ראיה שרצון לא יכול להיות בלי חיסרון. רק לא פגשנו כזה דבר. כן, למשל, אבל אנחנו לא פגשנו דבר כזה. רצון שאיננו בא על רקע של השלמת חיסרון. אז זה, אבל מי אמר שלא? כן? לא. עד כאן, להיום, התקדנו עד השמחה, לא רע. שלום.